רוצים לברך בברכת ברוכים הבאים את הרב שמואל ניסני, הרב הראשי של קהילת רומא. יש לנו גם כמה נציגים, תלמידים לשעבר שלו בשיעור א' בינתיים, אריאל ניסני, נכון, נמצא פה בטח, ורחם עם ז'רנו, ומי שזוכר את אריק תשובה ודניאל טיברנו ועוד ועוד, חבר'ה שהוא לפני כן בשנים שלפני כן. אני קצת יצא לי קצת גם ללמוד מהרב וגם קצת ללמד בבית המדרש. הרב הוא ראש בית המדרש של הסמכה לרבנות בקריית קודש רומא, ואני חייב לקדין שם. אחד הדברים המיוחדים אצל הרב זה שבמקביל לעבודת הרבנות של הרב במשך הרבה שנים, הוא היה גם רופא בבית החולים, אחד מבתי החולים החשובים בעיר רומא.
הוא היה
עדיין, היה מנהל המחלקה. מכיוון שאם הרב הזה, אם אני אומר לא נכון, הרב יתקן אותי. וכאשר בחרו ברב להיות הרב הראשי במקום הרב הראשי הקודם שפרש לגמלאות בגיל 90, הלוואי על כולנו בבריאות בדרך חיים ארוכים, אז הוא אמר שהוא בא למנהל בית החולים ואמר לו שהוא נאלץ לעשות מנהל למחלקה משום שיש לו את עבודת הרבנות. אז הוא אמר שזה כבוד גדול לבית החולים שרב של הרב של היהודים שהוא יהיה אפשר להיות רופא בית החולים. לכן הרב נשאר ונמצא כמה שעות בבית החולים ורוב השעות בעיסוק בקהילה. אז זה גם דבר שאפשר מרצו לשאול שאלות בסוף, הרב מציין בפני עצמו. אז יש פה דיבור.
כן, שלום עליכם, תודה רבה על הרב קלופשטוק על ההזמנה הזאת שקצת מפחידה אותי. לא רגיל לדבר לפני קהל כל כך מלומד. אני רוצה לדבר לפי ההזמנה של הרב קלופשטוק קצת על הנושא של היחסים בינינו לבין הגויים, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת של היום שאפשר לקרוא לזה ערב ראש השנה של לפי הקלנדר האזרחי, ולהיכנס לבעיה הזאת דרך הגמרא שמדברת על נושא זה. כשאני בא לארץ אני תמיד אומר ברוך שפיטרני, שכשיוצאים דווקא בימים אלה מחוץ לארץ לארץ קצת אנחנו פטורים מהאווירה הקשה והנפוצה בכל מקום, בכל פינה, בכל רגע של החגים של הגויים של סוף השנה, ומגיעים לארץ נושמים קצת אווירה אחרת יחסית. כשבאתי בדרך ראיתי שלטים ברחוב על חגיגת סילבסטר של הלילה, אז לא כל כך יצאנו מהבעיה הזאת. ואני רוצה להסביר לכם מתוך השיחה גם מי היה סילבסטר, מהו הקשר אלינו דווקא ליהודי רומא. אז אני אתחיל עם פירוש קצר של הגמרא כאן שלפניכם הדפים. זה הצילום הזה בא ממסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א', והמשנה שמובאת כאן היא המשנה השנייה של המסכת. המשנה הראשונה אומרת שלפני ידיהם של גויים אסור ולשאת ולתת עמהם שלושה ימים. יש כל מיני איסורים שקשורים לחגים של הגויים. עדיהם כתוב עם א' בגמרא, ויש מחלוקת אם זה עדיהם עם א' או עם ע', ועוד היום בערבית חג שלהם נקרא עד, זאת אומרת זה אותו השורש. והמשנה הראשונה לא מונה על איזה חגים מדובר, המשנה השנייה מדברת על איזה חגים מדובר. ויש רשימה כאן, ואלו עדיהם של עובדי כוכבים, קלנדה וסטרנורה, נקרא לזה ככה, וקרטסיס, ויום גנוסיה של מלאכים, ויום הלידה, ויום המיטה, דברי רבי מאיר. אז הרשימה כאן מתייחסת בעיקר לחגים שהיו חוגגים הרומאים. אלו הם חגים של הרומים, של האימפריה הרומית, הם לא חגים של היוונים, אלא תרבות היוונים והאליזיסטים, הם החגים הרשמיים והחשובים ביותר בתרבות הרומית. השם הראשון זה קלנדה, קלנדר, מזה יצא קלנדר, השם קלנדר. וזה, הקלנדר זה היה ביטוי ליום הראשון של החודש. אבל זה לא כאן היום הראשון של החודש, של כל חודש היו קוראים לו קלנדר, היום הראשון של החודש, ראש חודש. אלא כאן מדובר ב... יום ראשון מיוחד, יום ראשון של, של השנה, ונראה על מה מדובר בדיוק. השם השני זה קשור לשם הרשמי, השם המקורי בלטיני זה סטורנליה, ואתם את הגרסה הזאת, אם אתם מסתכלים בעמוד הקודם, בעמוד השני בשיטה השלישית זה כתוב סטורנליה, כך זה צריך להיות. יכול להיות שהשם שכאן בא לכאורה משובש, שזה שיבוש בכוונה, כי סטורנו זה שם של אליל שלהם, זה היה אבי של יופיטר, וגם זה שם של כוכב שאנחנו בעברית קוראים לזה שבתאי. והיות שזה שם של אליל, אולי הקפידו לבטא אותו בצורה אחרת כדי שלא יקרא שם אלוהים מלפיך, שם אלוהים מלפיך, וכנראה שעשו מזה משחק מילים, כאילו סתר נורה, שכאילו נותן סתירה לאש או משהו כזה, כי יש בזה גם קשר לעניין האש. קרטסיס עכשיו לא מעניין אותנו, זה מילה יוונית שזה הניצחון שהרומאים נצחו על מצרים וכבשו את מצרים. עכשיו, מה שמעניין אותנו, וזה דווקא קשור לאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים דווקא בקלנדה. למחרת זה יהיה קלנדה. הפירוש של זה, אנחנו כפי שנראה, במבט הראשון זה נראה כזה חג... זה חג נוצרי, חג של עבודה זרה וכו' וכו'. אנחנו נראה מהגמרא שזה החג הראשון בתולדות האנושות. זה לא סתם דבר, זה דבר מאוד מעניין. ויש בגמרא, אמר רב חנן בר רבה, קלנדה, שמונה ימים אחר תקופה, סטרנונה, שמונה ימים לפני תקופה, וסימנך אחור וקדם צרתני. מה זאת אומרת הסימן הזה? זה פסוק מתהילים שאומר שמה שבא אחר אחר התקופה הוא מוזכר ראשון במשנה. זאת אומרת קלנדה שבא אחר כך זה מוזכר ראשון. זה רק קודם כל זה סימן של זיכרון, אבל זה לא רק סימן של זיכרון, יש גם רמז של שנאה, של דברים לא נעימים. אחור וקדם צרתני, זה דבר לא טוב. אבל מי שבא קודם ברשימה של הגמרא זה קלנדה. אז מה קורה כאן? יש שני מדרשים די מקבילים. המדרש הראשון מדבר על קלנדה וסטורנליה. לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר בתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. מה קורה? לפי שיטה אחת, אדם ראשון נולד בתשרי, ראש השנה זה יום הלידה שלו. אז מתשרי עד תבט האורך של היום הולך ומתמעט. אז האורך של היום הולך ומתמעט. אז המדרש אומר שהאדם הראשון שאף פעם לא ראה בחיים שלו, פעם ראשונה בחיים שלו ראה את השמש, אז הוא רואה שהשמש הולך ומתמעט, שאורך היום הולך ונעשה יותר קצר. אז ברגע שנעשה ממש קצר הוא פוחד ואומר, זה בגלל העוונות שאני, העוון שלי, אז זה העונש שאני קיבלתי. אז הוא ישב בתענית שמונה ימים, הוא התפילה, כיוון שראה תקופת טבת, ראי היום שמאריך ועולה בתקופת טבת. מה זה תקופת טבת? זה היום שהשמש, שהאורך של היום לגבי הלילה הוא הקצר ביותר של השנה, והשמש עומד ב-12 בחצות היום במקום הנמוך ביותר באופק, ואחר כך חוזר ועולה למעלה. בתקופת תמוז השמש יעלה למעלה במקום הגבוה ביותר, ושם יהיה אורך היום הגדול ביותר לגבי הלילה. אז לפי הסיפור הזה האדם רואה שבתקופת טבת הדברים משתנים והשמש חוזר להיות קבוע. אז כמה שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך ולומך, אמר מנהגו של עולם הוא, ועשה 8 ימים טובים לשנה אחרת, עשה לאלו ולאלו ימים טובים. זאת אומרת שהיסוד של החגים האלה הוא ממחשבה של הודעה לבורא על יצירת העולם. אבל אומרת הגמרא, הוא קבעם לשם שמיים ואין קבעום לשם עבודת כוכבים. זאת אומרת שהכוונה הראשונה של האדם הראשון היה לשם שמיים, אבל אחר כך היה קלקול, ומתוך הקלקול הזה יצא שהימים האלה נעשו עבודה זרה. לא נעשו ממש, לא רק עבודה זרה, היו ימים ממש של שחיתות. סטורנליה היו ימים שבו כל סדר חברתי היה משתנה. בכוונה העבדים היו יושבים על השולחן והבעלים היו מגישים להם את האוכל. היו עושים את ההפך של הסדר הרגיל של החברה. ולא עוד זה, אלא שגם היו היה המקום והיה הזמן לעשות כל מיני אורגיה, כל מיני דברים בלתי סדירים מבחינה מינית. אז כמובן שלא היה רק כוונה לעבודה זרה, אלא ממש כוונה לשחיתות מוסרית, וכמובן מזה הסתלקו היהודים לגמרי. עכשיו הגמרא שואלת, אבל אנחנו לא ניכנס לזה בפרטים. הגמרא שואלת, בשלמה למאן דאמר בתשרי והעולם היו כלומר מי ש... אם האדם הראשון נולד בתשרי, אז הוא ראה יום שמתמעט והולך. אבל אם לפי, אם הולכים לפי השיטה אחרת, יש מחלוקת רבי אליעזר וישוע, שהוא נולד בניסן, אז הוא ראה כבר איזה מעגל. אבל התשובה של הגמרא היא שימים כל כך קצרים עוד לא ראה עד טבת. אז לפי הגמרא הזאת יש לנו קביעות של החגים כלפי תקופת טבת. השנה מתחלקת לארבע תקופות, שנת החמה מתחלקת לארבע תקופות, כל אחד בשווה, והן נקראות בעברית תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת טבת. בלשון מדעי הם אקווינוצי, זאת אומרת בניסן ובתשרי האורך של היום והלילה זה דומה, אקווינוצי דומה, ובקיץ ובחורף זה נקרא סולסטיץ, זאת אומרת כאילו השמש נראה כאילו עומד. עכשיו יש עניין מאוד מסובך איך מחשבים את הימים האלה, והעניין הזה נוגע גם להלכה, כי הסיפור הוא קצת מסובך, אני אתן רק פרטים על זה, אבל זה קצת שייך לענייננו. לפי הגמרא יש שיטה אחת, והיא השיטה שמואל, שאומר שאורך שנת החמה זה שעשה ימים, זאת אומרת 365 ימים פלוס 6 שעות מדויק. זה החשבון של שמואל. אנחנו לא יודעים על חשבונות אחרים מהגמרא, אבל המסורת של הגאונים והרמב"ם בהלכות החודש אומר שיש שיטה אחרת של רב עדה בר אהבה, שממעט קצת את האורך ואומר שזה לא 6 שעות אלא 5 שעות ו-55 דקות, 5 דקות. אז איך אנחנו יודעים מתי התקופה? אם יש לנו שנה של לבנה, אז תיקחו את הרמב״ם ללכות קדוש החודש, הוא נותן את כל האפשרות לעשות את החשבונות לפי המעגל שלנו, שיש לנו הלוח שלנו הוא לוח של 19 שנות הלבנה, זה לוח קבוע כמו שאתם יודעים, אז לפי זה, לפי השנה שאנחנו נמצאים, אפשר לעשות כל מיני חישובים, אבל זה דבר מאוד מסובך, מאוד מסובך לעשות כל פעם דבר כזה. אז מה היו עושים היהודים? זה כבר אבו דרעם אומר את זה, היו סומכים על הקלנדר של הגויים. הקלנדר של הגויים, של הרומאים, שנקרא קלנדר יוליאני, על שם יוליוס קיסר, זה היה קלנדר שהיה בנוי על אורך השנה בדיוק לפי שיטת שמואל, 6 שעות, 6 ימים ו-6 שעות. אבל מה קורה? בהתפתחות המדע הבינו שיש הבדל בין המספר הזה לבין המספר האמיתי. המספר האמיתי הוא ירוד מ-11 דקות. אז אם אנחנו הולכים לפי החשבונות של הרמב״ם, לפי השיטות, השיטה של שמואל או השיטה של הבדה והאהבה, שהיא קצת יותר קרובה נאמר לאמת האסטרולוגית, אנחנו מפסידים כל שנה מספר של דקות. בשנה אחת לא חשוב, אבל אם אתה תוסיף לזה 1,000 שנים, אז מתחילה להיות בעיה. עד כדי כך שהגענו שבשנת 1582 הנוצרים הבינו את זה ותקנו את הקלנדר שלהם וחתכו 10 ימים מהקלנדר שלהם. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו מכמה סיבות. בארץ אין לכם הבעיה הזאת, אתם שואלים את הגשם אתם שואלים את הגשם בשבעה לחשוון, בשביעי לחשוון, בברכת השנים. אשכנזים מכירים מתן ברכה, אז תן טל ומטר לברכה, הספרדים יש להם שתי ברכות שונות, ואנחנו איטלקים אומרים ותן טר בקיץ ותן טל ומטר לברכה בחורף. אבל מתי עושים את זה בגולה? זה לפי הדין צריכים לעשות את זה 60 יום אחר התקופה. מתי זה 60 יום אחר התקופה תשרי? זה קשה. אז אם הולכים לפי הקלנדר היוליאני, צריכים לעשות ב-22 בנובמבר, וזה הופך להיות בגרגוריאני השני בדצמבר, אם עושים את השוויון הזה. למעשה מה שמקובל לעשות היום בכל העולם היהודי בגולה הוא לעשות את זה בתחילת דצמבר. זאת אומרת שאנחנו עוד סומכים על השיטה של שמואל ורק מתבססים על השיטה הזאת, ולא החלפנו שום דבר. מדוע לא החלפנו שום דבר? כדי שכל העם ישראל יהיו ביחד בשיטה הזאת, וגם כדי לא לקבל את ההחלטות של האפיפיור, כנראה מה הוא משנה את החיים שלנו, האפיפיור שלנו. אז בגלל זה, אז יש, אבל זה גם חשוב לגבי החישוב של תקופת מדובר תקופת טבת. למה זה חשוב? כי תקופת טבת זה מתי היא באה? היא צריכה להיות לפי החשבון האסטרולוגי, לפי החשבון המקובל היום, לפי הקלנדר היוליאני, צריכה להיות ב-22 לדצמבר. אז תוסיפו לזה 8 ימים, אתם מקבלים את ה-30 בדצמבר, בערך איפה שאנחנו נמצאים. למעשה הגויים מחגגים את 25 את יום הלידה של אותו האיש, ובראשון לינואר את ראשית השנה. כשהיו יותר קשורים ליהדות, יום זה היה נקרא יום המילה. יום המילה, כלומר הוא נולד ב-25, אז ראשון לינואר זה יום המילה שלו. אז האשכנזים יש להם וכנחת לפני יום המילה, והספרדים יש להם זוהר, ולנו נקרא, אצלנו נקרא משמרה ברומא. אז כל הלילה ערים, אז מילה זה ערים בלילה של סילבסטר. מה קרה? המעבר בין, אז זה הסיבה שבגללה העולם בכלל מחגג את הימים האלה. זה קשור לפולחן השמש, שעוד היה לה שם על הניסים שהוא עשה, שברא את העולם וכו' וכו', הפכו את זה לפולחן השמש. אז גם הנצרות לא רצה לעשות פולחן השמש. אז יש עוד מעבר אחד ש שהמטבע שהטבעת שחסרה כאן זה שעוד דת אחרת הכניסה את פולחן של יום הלידה של השמש, דיאס נטליס סוליס אינביקטי, זאת אומרת יום הלידה של, סליחה רק אחד רק רגע, שיום הלידה של של השמש, אז הם הפכו את השמש לאותו האיש והכניסו את ב-25 את יום הלידה שלו. מה נשאר מכל זה ליהודים? שימו לב שיש כאן עוד מדרש אחר שאומר בהמשך, תנור אברהם, יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקעה עליו חמה, אמר, זה מדרש מקביל. זאת אומרת, מדרש אחד מדבר על אורך היום, ומדרש שני מדבר על זה שביום הראשון של הבריאה, אתם יודעים, כל השבת הוא נולד בשישי והוא חטא בשישי עצמו, ובלילה של השבת ההוא השמש לא שקע. השמש שקע דווקא במוצאי שבת הראשון של הבריאה. אז כשהוא ראה כיוון ששקע עליו חמה, אמר, אוי לי שבשביל שסרחתי עולם חשוב בעדי ויחזור עולם לדוב אבו, וזוהי מתי שנכנסה אליי מן השמיים, היה יושב ותענית ובוכה כל הלילה וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השח, אמר, מנהגו של עולם הוא עמד והקריב שור שקרניו קודמים לפרצותיו. אבל יש מדרשים מקבילים שאומר כשהוא נשאר בחושך, הוא נתן לו בינה להבין איך להתנהג, אז הוא הקיש שני אבנים ומזה יצא אש. מה נשאר לנו מזה? תכס ההבדלה. ההבדלה מבוססת על המדרשים האלה שמדברים שאולי את החושך, אז הוא צריך, היה צריך את האש כדי להיכנס לעולם ללא השמש. בגלל זה אנחנו אומרים במוצאי שבת בורא מאורי האש. מעניין שמתוך שני המדרשים המקבילים, מהשני יצא לנו מנהג הלכה קבועה, סדר קבוע, מהראשון לא נשאר לנו שום דבר. או משהו מאוד בסיבוב גדול מאוד, וזה קשור למה שיש לקודש הקודשים שיש לפנינו, מה שיצא מהחלון נכנס בדרך אחרת, וזה חנוכה. חנוכה למעשה, יש לנו בחנוכה זכר לגמרי אחר. מדוע אנחנו עושים חנוכה? אני לא צריך לצפר את הסיפור שלכם, אבל במכבים, בספר המכבים, אני יודע מה עושים את זה, הייתה ביום 25 בכסלב. למה עושים את זה ב-25 בכסלב? כי זה היום שניצחו. לא, זה לפי מה שמסופר בספר המכבים, שזה בשבילנו ספר חיצוני, זה היום שהיוונים לפני 3 שנים טימאו את המקדש, הכניסו צלם בו ועשו חג, כי היה החג שלהם, ו כשבאו המכבים וטיהרו את המקדש, עשו דווקא באותו היום כדי לחדש את העניין. אז יש רמז כאן, אבל מבחינת מחשבתי, אנחנו נכנסים למשהו שמחשבה מאוד חשוב, הסיפורים האלה מראים לנו שיש מהפכה של מחשבה בין העולם החיצוני והיהדות. מהי המהפכה? המהפכה היא שאם אנחנו מסתכלים רק על השמש והטבע, הכל הולך לפי מחזור, הכל זה גלגל שחוזר, כמו שאומר פה קהלת, תמיד זה אותו דבר שהולך וחוזר, הולך וחוזר. אז כל הדת של היוונים למשל היה מבוססת על פולחן הטבע, על דברים שמתחלשים באופן אוטומטי. המהפכה של היהדות, שהיא הכניסה משהו לגמרי חדש בתוך זה, שהיא הכניסה את ההיסטוריה, הכניסה את סדר הדרות, הכניסה את המושג של הקדוש ברוך הוא, שלא רק בורא עולם, אלא שנכנס להיסטוריה של האדם. זה גם הסוד של שני שמות העיקרים של שם, שם ההוויה. זה האלוקים, אלוקים זה גמרא של הטבע, האלוקים מסבל האל שבורא את העולם ושם את החוקות של העולם. השם ההוויה מסמל את הקדוש ברוך הוא שנכנס בהיסטוריה של אדם, מציל את האדם, זה שם הרחמים, שם מידת הדין. אז זה המהפכה של היהדות. אז גם זה, כשיוסף מפרש את החלומות לפרעה, אז הוא משתמש תמיד באלוהים, אלוהים, אלוהים, כי הפרעה לא היה יכול להבין כמעט את המילה אלוהים, זאת אומרת מי שיוצר את הטבע. בשבילנו יש משהו למעלה מזה, יש משהו שפועל בדרכי אדם. אז מזה אנחנו מבינים את ההבדל. עכשיו לגבי הנצרות, מה זה שייך? הנצרות כשכבשה את האימפריה הרומית השתלטה על כל המנהגים ושינה אותם בצורה שלה. וגם הסיפור הזה נעשה אסלאם בצורה אחרת לגמרי. והלילה הזה, שימו לב את הפרדוקס של העניין הזה של שמונה, של המספר שמונה שנמצא כאן, שזה מספר בשבילנו שמסמל משהו מאופן מיוחד. זה שבע זה השבוע ושמונה זה למעלה מהשבוע. יש לנו המילה, זה נעשה ביום השמיני, שמיני עצרת, זה מספר שמונה, כפי שאתם יודעים זה למעלה מהמספר הרגיל. אז כל הסיפור הזה של המספר שמונה שמופיע כאן, יש לזה גם משמעות. מעניין שעם כל הפרדוקס הנחסות לחד דווקא את המספר, את המספר שמונה וניצל אותו לשם דבר שהם ביטלו מיד, וזה המילה. אחד הדברים שהם ביטלו מיד כדי להפיץ את הנחסות לכל העולם זה הייתה המילה. הם הבינו שכדי לקבל מה שיותר אנשים מכל העמים, היו צריכים להקל את הדרך איך שנכנסים לזה, והם ביטלו את המילה. אבל דווקא זוכרים את זה, כל היחסים שלנו עם הנצרות הם יחסים פרדוקסליים, שיש להם דברים משלנו שהם מסתכלים עליהם כאילו בכבוד, ויש דברים שמבטאים לגמרי את את העקרונות שלנו. אנחנו כשאנחנו פונים עליהם ואנחנו מדברים, אנחנו מבינים שזה לא הפרדה לגמרי אלא משהו מאוד מורכב, מאוד מורכב. לא לחינם, זה לא יפה להפיץ החוץ, אבל בישיבה אפשר להגיד, לא לחינם מן המסורות שנמסרו לנו על אותו האיש, נאמר עליו שהוא ממזר, ממזר מאשת איש. וזה כמובן זה פולמוס נגד הרעיון שלהם שהוא נולד מרוח הקודש, מאישה בתולה. אז כמה מקורות שלנו רומזים, או אפילו לא ברמז, אפילו מקורות יש חזקים, אומרים שלא שהוא היה ככה, אלא אפילו שהוא היה ממזר מאשת איש. העניין זה של ממזרות, זה לא ממזר, מומזר, זה לא סתם התקפה, אלא יש כזה גם רעיון עמוק. ורעיון עמוק הוא שממזר נולד מהרכב שונה. אז בממזר יש תמיד שורש של קדושה ושורש של משהו שמבטל את הקדושה, שמחלל את הקדושה. זה, הממזרות זה תערובת של דברים שונים, זה תערובת. והנצרות לגבינו היא תערובת של דברים שלנו ולא משלנו. ותלוי לפי העניינים והזמנים, כל העניינים האלה מתבלבלים ועושים את היחס אליהם מאוד מסובך. מי היה סילבסטר שאליו מוקדש הלילה? סילבסטר זה היה אפיפיור, זאת אומרת הראש של הכנסייה בתקופתו של המלך קוסטנטין. קוסטנטין זה המלך שמסר את האימפריה הרומאית בידי הנוצרים. עד תקופתו היהודים היו דת לגיטימי, מותר היה להיות יהודי, ולא חוץ מהכל העניין הפוליטי של חורבן הבית וכו' וכו' וכו', לא היו רדיפות לדת היהודית. בתקופתו של, ולהפך היו רדיפות לתקופות מסוימות, הנוצרים היו נרדפים. כשהגיע למלוכה קוסטנטין, אז הוא ניסה לברר מה היא הדת המתאימה ביותר בשבילו, ובסוף לצערנו הוא החליט שהנצרות היא הדת של האימפריה הרומאית, ומאז התחילו בשבילנו הצרות הרציניות. כבר בשנת 320 משהו כזה, מהספירה הנוצרית, הם התחילו כבר בחוקים נגד לא הזהות הפוליטית של עם ישראל, אלא הדת היהודית, חוקים רציניים, שאפילו עם השמוע אדולף היטלר, כשהוא נסע לעשות את חוקי נורמג נגד היהודים, התבסס עליהם, יש הוכחות שהוא התבסס עליהם. אז האמו של קוסטנטינו הייתה מלכה בשם אילני, לא המלכה אילני אלא שאתם מוצאים ברחובות גם בארץ, זה המלכה אילני, זה המלכה של הדיאב, זה מתדמור שהיו, זה לפני 300 שנה הם נעשו גרים והגיעו לכאן לירושלים, זה מדובר על אילני אחר. אז יש אגדות שמספרות איך המלך קוסטנטין ואימו הגיעו למסקנה שאותו האיש הוא, זאת הדת האמיתית, ואיך הגיעו למסקנה, עמדו שם עם הרב של רומא ששמו היה אולי זמרי, זמברי במקורות שלהם, וסילבסטר מצד שני, הביאו שור, והרב ביטא את שם המפורש לפני השור, והשור נופל מת. אז בא סילבסטר, הוא מבטא שם של אותו האיש, יש גם גמרות על השם של אותו האיש לא במגרות, לא מצונזרות, שהיו עושים ניסים דברים כאלה על נכתו של רבי יהושע שלא רצו לרפא אותו בשמו של אותו האיש, אז הוא ביטא את אותו השם והשור חזר לתחייה. אז מזה המלך הבין שזהו הדת האמיתית וזהו. אז זאת אומרת שלהיות יהודי ברומא ולזכור את סילבסטר זה לזכור את הפרשו, זה לא כל כך בלתי נעימה. מעניין שיש גם שני מקומות על יד רומא שהסיפור הזה מצויר, ומהציבור הזה אנחנו יכולים לראות איך היהודים היו לובשים בימי המנהים, אפשר להבין גם את הדברים האלה. עכשיו הייתי רוצה להקדיש כמה דקות לשאלות, לבירור כל העניינים. העניין הזה של היחסים עם הנצרות הוא עניין חשוב מאוד על הפרשה של ימינו. ולמה הוא חשוב בפרשה של ימינו? כי אחרי כמעט 2000 של שנאה לגבינו, הם לכאורה הבינו שאנחנו כאילו אחים שלהם ויש להתייחס אלינו בצורה אחרת. על כל פרט של זה אפשר לדבר שעות, להביא את כל התעודות ועשות, ואין לנו הזמן של זה. אבל העניין הזה נעשה מאוד עדין גם בשבילנו. למה זה חשוב בשבילנו העניין הזה? לא חשוב לדבר עמם, אבל חשוב לחשוב לפחות על הנושא הזה. כי נגיד זה בלשון המדרש, רומא זה הנצרות, זה יושו של עשיו. עשיו זה האח של יעקב אבינו. לפני זה, בדור הקודם, היה גם חלוקה רצינית במשפחתו של אברהם אבינו, וזה בין יצחק וישמעאל. אנחנו תמיד בהיסטוריה שלנו נפגשנו עם שני אחים אויבים, אחד בשם עשיו שהוא הנצרות, ואחד בשם ישמעאל שהוא האסלאם. המוסלמים מזהים את עצמם בכבוד כצאצאי ישמעאל, וגם מספרים בספרי קודש שלהם סיפור שונה ממה שנאמר אצלנו בתורה. הם אומרים שאנחנו מזייפים, זה סיסמה בשבילנו, אנחנו היהודים הם מזייפים את האמת. אנחנו עברנו תקופות של שנאה בשני הצדדים, מצד עשיו ומצד ישמעאל. מה שקורה בתקופה הזאת, דווקא בשנים האחרונות, זה מהפכה היסטורית ביחסים שלנו עם שני הבנים האלה, עם שני האחים האלה. התקופה שלנו היא תקופה של שנאה של ישמעאל, ואני לא אומר של אהבה, אבל לפחות של השתנות היחסים עם עשיו. אוי לנו אם שני האחים יבואו יחד נגדנו, וזה דבר מאוד מסוכן. אז צריכים לחשוב את העניין הזה ברצינות. זה לא רק עניין דתי כמובן, זה עניין מדיני גדול. אפילו מהבית הלבן בוושינגטון לוחצים על יהודים לוחצים על מה שנקרא דיאלוג או טריאלוג, זאת אומרת ששלושת העולמות צריכים להיכנס. כל היחס של הנצרות אלינו היום זה השתנה. פעם אחת היו רק שונאים אותנו, היו אומרים לנו אתם הרגתם אותו עד איש, אתם סובלים עונשים חמורים בגלל זה, מה שמגיע להם אתם קיבלתם אותו, הגיע הזמן שאתם תתנצרו ותקבלו את הדת שלנו. זה היה השיחה הרגילה שלהם. היום השיחה הרגילה שלהם לפחות בשטח השתנתה לגמרי. אז השאלה, אנחנו מתייחסים לזה, יש היו דיונים רציניים ביהדות האורתודוקסית איך להתנהג בזה. יש החלטה מפורסמת בהתחלה של כל הסיפור הזה של הרב סולובייצ'יק, אם לדבר איתם, איך לדבר איתם וכו' וכו' וכו'. מה שמעניין, מה שצריכים לקחת בחשבון, שהיום הכנסייה הנוצרית נעשתה בעולם האזרחי למגן לערכים יסודיים כמו המשפחה, שאנחנו כיהודים צריכים לשמור עליהם בכבידה רבה. וזה פרדוקס, אנחנו תמיד חשבנו אותם כאויבים, אבל כאויבים יש לכם כאן הרמב״ם שאומר שהם עובדי עבודה זרה, פשוט, ואנחנו יודעים איך צריכים להתנהג עם עובדי עבודה זרה. זה הלכה ג', לא, הלכה ד'. יש מחלוקת בפוסקים בעניין זה, יש כאלה שאומרים שזה עבודה, הרמב״ם אומר שזה עבודה זרה. יש הצד האשכנזי של הפוסקים הוא יותר מקל מבחינה זאת, אבל לא כולם. ואני זוכר כשנכנסתי פעם בביקורי הראשון אצל הרב נבצל, שאלתי אותו בנושא זה, והוא אמר לי, אפשר לצטט אותו, הוא אמר לי, הם עובדי עבודה זרה, כך קיבלתי מרבותיי, נקודה. אז גם העולם האשכנזי מקבל את הדעות, יש מחלוקת רציני מסביב לעניין הזה. אבל למרות שהם עובדי עבודה זרה, ומישהו עובד עזרה, אז מטיל לנו כל מיני זהירויות, דברים שאנחנו צריכים לזהר. למרות שזה, הם עכשיו שומרים על, הם הופכים להיות השמרנים על דברים החשובים אצלנו. מה בשבילה יותר חשוב מהמשפחה? בעולם האזרחי, וגם בארץ צריך לקרוא, אבל בעולם האזרחי המשפחה מתפרקת. אנשים לא מתחתנים, לא רואים בחתונה דבר ערך יסודי. נגיד שאפילו לא עושים ילדים, עושים את זה בגיל מאוד ארוך. הגיל הממוצע שבו אישה, לא יהודיה, אישה סתם באיטליה עושה את הבן של, את הבן הראשון שלה, זה 32 היום. 32. תתארו, זאת אומרת, זה מהפכה רצינית בסדר החברתי. ויש ממש הפרדה רצינית בין, נאמר, הגישה החילונית למשפחה ולגישה הדתית, כל אחד לפני עצמו, למשפחה. אז אם אנחנו רוצים להגיד למשפחה מי עומד על ידינו, זה אין, זה משהו. וגם בכל מיני בעיות של, למשל בעיות של אתיקה רפואית, הם מאוד קפדנים, הרבה יותר מאשר אנחנו בכמה עניינים, בנושא ההפלות, בנושא השיבוט, דברים כאלה. הם יותר מחמירים, הרבה יותר מחמירים מאשר אנחנו. למשל, הם בעולם האזרחי, הם שעושים את המלחמה הכבדה נגד ההפלות. אני קיבלתי, ההלכה שלנו על ההפלות היא שונה מההלכה שלהם על ההפלות. אבל אני קיבלתי חוזר מהרבנות הראשית לפני שבוע, שאומר שלקראת פרשת שמות, שבו מדבר השפרה ופועה, אז צריכים לעשות פעולה חינוכית עצומה בעניין ההצרה הזאת של ההפלות שבארץ הולך וגוברת. שיש הפלה מותרת, יש הפלה שלא מותרת, בארץ עושים כנראה כל מיני דברים שאינם לפי ההלכה, צריכים לעשות מלחמה בנושא זה. אנחנו הגענו מאוחר בנושא זה, הם עושים את המלחמה הזאת מ-40 שנה, אבל עושים את המלחמה הזאת בצורה בלתי נעימה. הם אומרים למשל, כדי להבין את העניין הזה של תערוב, של הממזרות של העניין, הם אומרים שזה שבעולם האזרחי עושים את ההפלות זה כמו השואה. הם משווים את השואה לעניין הזה של ההפלות, בלי לזכור שהם אשמים בשואה, בלי לזכור גם את זה, ויש להם אשמה. הם אומרים שהם לא אשמים בשואה, שהשואה היה משהו של אלילות נאצית, שאין לזה שום שייכות לנצרות. הם שוכרים את העניין הזה שאת כל הרקע נעשה, כמו שרמזתי להם, כל הרקע של האנטישמיות נבנה על בסיס נוצרי. אבל זה מעניין. אז בשבילנו העולם הזה הוא עולם שאי אפשר להתייחס אליו כמשהו ככה נגמר את העניין. יש להם תמונה, התמונה היא מאוד מאוד מורכבת, וכל הצדדים הם מאוד מאוד מסובכים, וצריכים להתייחס להם בזהירות גדולה. הייתי מפסיק עכשיו אם יש כמה
שאלות. יש עניין ליזום קשר עם נוצרים, למשל רב קהילה בחוץ לארץ שיש לו כמה שכנים כמרים למשל, יש עניין להתרחק כמה שיותר, או דווקא עכשיו שיש מהפכה כזאת ליזום עם קשר על בסיס כלשהו? זאת אומרת ש...
אז השאלה היא מאוד מסובכת, תלוי מה שהם רוצים לעשות. בדרך כלל לא קורה שרב פונה עליהם אם לבקש איזשהו עניין מעשי מאוד, אבל בדרך כלל הם פונים אלינו. מה הם מבקשים? הם מבקשים כל מיני דברים, ואנחנו צריכים להיזהר מה אפשר לעשות איתם, מה שאסור לעשות איתם. אתן לך דוגמה. בא אצלי לפני שבוע, לפני שנסעתי, בא קרדינל חשוב שדווקא היה כאן השגריר של הוותיקן בארץ לכמה שנים, אז הוא מכיר טוב את העניינים. והשנה עושים שנה מיוחדת לזכרו של פאולוס שאול, אז עושים כל מיני תכסים ודברים שונים שרוצים לחגג. אז הוא בא להזמין אותי לתכסים, אז שאלתי אותו מה אתם עושים. אז הוא אומר, נעשה חנוכת השנה, יבוא האפיפיור, נעשה זה, אבל זה נעשה בשבת. גמרנו, בשבת לא עושים. אבל אנחנו מזמינים אתכם לבוא לבקר בכנסייה, אפילו נעשה קונצרט בכנסייה, זה לא יהיה תכס. הוא אומר, לא כדאי. אז מה אפשר לעשות? אז אני הצעתי, נעשה יום לימוד ונבין ביום לימוד, יום לימוד יחד, זאת אומרת, אתם תביאו את המומחים שלהם, אנחנו נביא את המומחים שלנו ונדבר על אישותו היסטורית שלו, שהוא היה ממש זה שהפריד בין היהדות לנצרות, אז ונבין מה שהוא עשה. אז ללמוד דברים כאלה, לעשות יום עיון זה בסדר, לעשות דברים חברתיים זה בסדר, לעשות תחסים זה מתחיל להיות ממש בעייתי. אבל למשל בשלוש שנים האחרונות נוסדה ועדה משותפת של מומחים, כולם ברמה גבוהה של הוותיקן ומומחים מהרבנות הראשית כאן בארץ, שנפגשים פעם כאן ופעם פעמיים בשנה, פעם באיטליה ופעם פעם ברומא פעם בירושלים, שנפגשים ונושאים נותנים על נושאים אקטואליים, למשל הביואטיקה, ומוצאים איזה הכרזות משותפות, וזה זה קשה מאוד להוציא הכרזות משותפות, כי יש הבדלים רציניים. אבל נאמר באימפקט של על החברה אפשר לעבוד, אבל צריכים תמיד לשמור על ההבדלים. זה ממש כמו הסנה, אתה נכנס לשם וקשה לצאת, אז צריכים תמיד להיזהר ולקבוע גבולות, לקבוע גבולות.
מה צריך להיות היחס לקבלת כסף מנוצרים? הם אוהבי ישראל, נותנים לנו כסף, מה צריך להיות היחס לזה? לקבל, לא לקבל?
זה כבר נכנסים לעניין של ההלכה המעשית, אז אני לא רוצה להיכנס לעניין של לפני, אבל תלוי באיזה כוונה, באיזה תנאים. גם זה תרומות למקדש היו מקבלים בצורה מסוימת, גם מעובדי הולידים, ממש עובדי הולידים, תלוי באיזה מסגרת. אם רוצים לעשות לשם קדוש שלהם, זה מתחיל להיות בעייתי, אבל סתם נותנים.
זה לא נותן להם כאילו שליטה ב... אני יודע שאחר תרמו נגיד לסוכנות, זה סכום מאוד גדול של כסף, ויש להם שם אנשים שיושבים בסוכנות עצמה, שהם...
זה כבר עניין אחר, זה אם נותן שליטה, אז צריכים לברר את כל התנאים של ה... צריכים לברר מה הם התנאים.
זה לא חד וחלק לא.
לא, אני לא הייתי מבחין את זה עם סכין שחותך מזה, לא, כן, אז צריכים לברר באיזה תנאים. אם בגוי נותן לי תרומה בשביל הישיבה, זה סתם מסתלק, למה? למעשה אנחנו... הלוואי שמצליחים, אבל בנקים, דברים כאלה שנותנים בשביל יהדות, למה לא? אם לא שותים, זה...
כן, אבל הסיבה היא שהם אומרים שכשעם ישראל ייגאל, אז אחרי זה יבוא המשיח ואז כולם יתנצרו. כלומר, זה לא מסיבה שהם אוהבים את ישראל עצמה, אלא כי הם יודעים שהתהליך יהיה כזה, שבזכות זה שאנחנו ניגאל, אז...
קודם כל, יש גם להבחין בין צורות שונות של נוצרים. יש כאלה שהם מסוג האבנגלים, ויש כל מיני קבוצות שונות, והמחלוקת שלהם זה לא מחלוקת בין חרדים לחילונים, זה ממש יש להם מחלוקות עצומות, אז צריכים לראות מה המזכרת שלהם.
בדרך
כלל
של השנים האחרונות,
כאילו
הנצרות, זה לא שהיא מתחילה להתפתח לדוגמאים בן אדם פעם
אני יהודי, אבל אדם שם הוא נוצרי והוא שונא אותי, אני נשאר עם המנהגים שלי. כמו שהרב אמר עכשיו, הימים האלה, הרב אמר שיש קרבה, והקרבה הזאת נצמד כמו שיש. זאת הבעיה, אם האנטישמיות בשבילנו היא יקרה או לא. מתוך האהבה הזאת שהם מראים אלינו, אהבה שנכנסה גם באיש הרחוב, קודם כל אנחנו, הם היו מגעלים אותנו, היינו בשביל, איך אומרים? אפשר להגיד ככה, היינו בשביל גואל נפש. וזה שמר אותנו מצרה איומה, והיא נישואי התערובת. כלומר יותר מאשר יהודים התרחקו, הגויים התרחקו ממנו, וזה דבר טוב. דבר טוב מצד אחד, מצד שני זה דבר מסוכן. מסוכן כי יחד עם זה היו גם הורגים אותנו וגם נותנים אותנו לחיים מאוד שפלים. האהבה הזאת שהם מראים לנו, אנחנו משלמים את משלמים אותה הרבה. אבל זה, אני אומר שזה כמו השאלה האנטישמיות. אנחנו צריכים להיות להגיד תודה לאנטישמיות שמציל אותנו. האנטישמיות מציל אותנו עד לנקודה מסוימת שמציל אותנו מן ההתבוללות. אבל לפעמים האנטישמיות גם הורג את הנפשות שלנו. אז השאלה היא אם אנחנו צריכים לבנות חיים מבוססים על תורה ומצוות ששומרים עלינו, ולא אנטישמיות. אנטישמיות באה כשאנחנו לא שומרים. אז כל העניין הזה יש לו שני צדדים.
אני לא רוצה להתנתק
לפוליטיקה,
אבל יכול להיות שפועלים כחברים בעניין של ישמעאלים. זאת אומרת, הם שונאים אותנו. אני לא מראים את זה. זה כאילו הם כאילו עושים שיחות שלום שזה יהיה לטוב, אבל הם בנוסקים מתחת לגב. הם בעצמם גורמים שאנחנו כן ניפגע פיזו, לא רק
זה בעיה עם האסלאם. אבל
לא, הם לעצמות עצמה, לעצמות עצמה הם שונאים אותנו, אבל בצורה יותר סמויה, וזה לפעמים יותר
מסוכן.
אתה יודע שהוא שונא אותך, אז אתה מתמודד מולו.
זה בן אדם שהוא
מראה שכאילו אוהב אותך.
כן, כן, אם הייתה שנאה ממש ישרה ככה, זה היה, אתה צריך להיזהר, כבדהו וחושדהו. באמת צריכים להיזהר מאוד מה הם רוצים ממך. אבל יש כל מיני אנשים, אני עיקר שזה, אנחנו לא צריכים לעשות את הטעות שאין כולם אותו דבר, אין כולם אותה מחשבה. כל אחד יש לו המחשבה שלו, כל אחד יש לו הנגיע שלו, כל אחד יש לו הכוונה שלו. העיקר שלא להיות בטוחים שכל אחד יש לו עם מטרה טובה. צריך תמיד להיזהר ולחשוב. תמיד להיזהר, להיזהר, להיזהר. אבל מי יודע, אבל האווירה השתנתה. אם לטובתנו זה עניין אחר. אני, כשאני רואה את מספר הנישואי תערובת בקהילה שלנו, אני פוחד, פוחד.
מה זה האחוזים הזה?
מה?
מה האחוזים האלה שיש
לך? כנראה 30% כנראה. אם מתחתנים בכלל, כי יש בעיה שלא מתחתנים.
מה בדיוק הביא את השאלה הזאת?
מה?
מה השתנה אצלם?
מה השתנה אצלם? יש כל מיני הרכבים של העניין. קודם כל, הם התביישו מאושוויץ, מהשואה. הם הבינו שהם אשמים בדבר, והם הבינו גם שאם הם רוצים להיות המגינים של החברה המודרנית כמו שהם רוצים להיות, השומרים על הערכים יסודיים הטובים של החברה המודרנית, הם לא יכולים לעשות באותו זמן גם אנטישמיות. הדבר סותר את השני. אז הגיעו למסקנה כזאת. אם זה מסקנה פוליטית, אם זה מסקנה מעשית, זה עניין אחר.
קורם. אתה אומר שיש שינוי בין הרב אומר שיש שינוי בין הנצרות של פעם להיום. לעומת זאת אני תמיד רואה התרשמות שיש עלייה של אנטישמיות באירופה. אני לא מדבר על ארצות הברית, אבל לפחות באירופה, כמו שראה דווקא היה הרושם שאנטישמיות שוב עולה שם בצורה חזקה. עובדה שבתי כנסת מובטחים והכל, זה מפני מה? זה מפני ישמעאלים דווקא, או שזה...
טוב, קודם כל אנחנו צריכים לבדוק בזהירות גדולה את הנתונים. שאחד הדברים, למשל גם ברדיו, בטלוויזיה, בתקשורת הארץ ישראלית, מדברים תמיד על אנטישמיות. מי שאין לו מה לדבר על יהודים, מי שמחסר לו התרבות התורנית, כשמדבר על יהודים מדבר על אנטישמיות. אז צריכים מאוד להיזהר. אז צריכים באמת לבדוק אם המספרים האלה הם מספרים בעלייה או בירידה, ותלוי ממקומות ותלוי ממה שקורה בכל אתר ואתר. והמרכיבים של ההופעות האלה אנטישמיות הם מכל מינים. יש המרכיב הדתי, והמרכיב הדתי, יש מרכיב דתי נוצרי עתיק ונוצרי חדש, ויש המרכיב האסלאם הפנאטי, ויש יש מרכיבים אחרים של דתות. העיקר שקורה באירופה זה בא משורש אסלאם פנאטי, זה המרכיב העיקרי שעושה ברית עם המסורת הנאצית שעוד פזורה בצורה רחבה בשכבות דווקא בדלת העם בכל מיני מקומות, דווקא בגרמניה אף פעם לא קפתה האש הזאת. זאת אומרת שיש כל מיני סוגים, והעניין הזה צריכים, אבל צריכים לזהירות, וגם צריכו לזהר שעושים, שמישהו שכותב משהו על קיר נגד היהודים, או שמישהו בא לשבור או ללכלך איזה מצבת קבורה באיזשהו מקום, זה עניין שתמיד היה. אז אנחנו צריכים לראות אם זה עולה או יורד, או... אני רוצה לצאת מכאן עם הרושם שאמרתי שאין אנטישמיות בכלל, אולי זה עכשיו לפי הידיעות שלי היום אין אנטישמיות אצלנו, אבל צריכים לראות על מה מדובר. האנטישמיות באיטליה ובארצות אירופה מתבטא בצורה אחרת, זה אנטי ציונות, אנטי ארץ ישראל, זה אנטישמיות, כך זה מתבטא בעיקר, וזה הרבה יותר מסוכן מאשר איזה כתב על 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 קבר.
שימוש בתאריך
לועזי,
זה מבטא משהו של עבודה זרה, או שזה
מותר, אסור, לא צריך? טוב, לזה יש לכם תלמידי חכמים שיכולים לתת את התשובה ההלכתית. יש כל מיני דעות בהלכה בזה, ויש יש מי שמתיז, יש מי שאוסר, יש מי שאומר גבל כשרואה קבר אם כתוב שם את תאריך הלועזי, יש משהו שזה מותר, יש כל מיני הלכות בנושא זה.
רוצה לשאול שאלה אחת לסיום, יש לנו קצת דווקא בנושא העניין הרפואי, האם דווקא בגלל שהרב משמש כרופא בבית החולים, שהוא דווקא בבית חולים אפילו שהוא שייך לכנסייה באיזשהו מובן, נכון?
לא, לא,
הוא רק סתם נקרא,
לא, עשה ציבורי.
הבנתי, אז האם
אני לא מקבל כסף,
הם פונים לרב בתור זאת ביו אתיקה הלכתיות בנושאים הרפואיים בגלל שהרב מייצג איזשהו עמדה מוסרית דתית?
כן, דווקא עכשיו קרה לי שיש ברוב מדינות אירופה יש ועדה לאומית, ועדה לאומית, זאת אומרת שהממשלה ממנה אותה, זה ועדה לאומית לביואתיקה, והשנה קראו אותי להיות חבר בזה, ולא רק חבר בזה, בחודשים האחרונים היו להם סכסוכים נוראים בין חילונים לקתולים, אז מזה יצאה מלחמה רצינית. אז הפתרון של זה שעשו את כל הצוות של סגן ראש הוועדה והכניס אותי לשם, כי חשבו שיהודי יכול להיות מתווך בין חילונים. תבינו, זה דבר, אבל אני קיבלתי את זה בשמחה, כי יש לזה משמעות סמלית. אבל המשמעות הסמלית היותר חזקה שיש לזה, שיש לנו בעולם היהודי, זה כלומר בארץ ובכל העולם, הרבה יהודים חילונים שחושבים שאו מתביישים או מתקיפים את הדת היהודית, ולהגיד להם שראש הממשלה קורא לרב להיות סגן הוועדה הזאת, זאת אומרת שלא אכפת לי מהחילוניות שלכם, אכפת לי הדת שלכם. כשיהודי שומר את המצוות מכבדים אותו הרבה יותר כאשר אינו שומר את המצוות.